48 דרכים שהתורה, דברים שהתורה נקנית בהם, ואנחנו באחרון לפי זיכרוני הדל, האומר דבר בשם אומרו. כן, זה המידה ה-48 שדרכה נקנית התורה. מה זה האומר דבר בשם אומרו? מה הערך של הדבר הזה? לכאורה מה זה משנה? זה אריכות יתרה. למשל, בהקדמתו לספר שמונה פרקים, כותב הרמב״ם שכשהוא מביא את הדברים שהוא כותב, הוא לא כותב בשם מי זה. וראיתי שלא לזכור שם האומר. למה? הוא אומר שזו אריכות אין צורך בה. אין צורך להאריך כל כך, ולכן אני לא אומר אמר פלוני. זה ההסבר הראשון. הרמב״ם אחר כך נותן הסבר שני, שהוא חושש שמה זיכרון, שמה אומר, יגרום שאנשים לא יעיינו בספר. והרי הוא רוצה להועיל לקורא, אז למה לא להגיד שהדברים שהוא כותב בשמונה פרקים, בחלקם הגדול לקוחים מפילוסופים גויים, ביניהם אריסטו ואבו נאסר אל-פארבי. אז מה? כן, נשמע את מי שמרה, אבל למה לא להזכיר את האומר? אומר הרמב״ם, כי אם אני אזכיר לך את השם של האומר, יכול להיות שאתה לא תרצה לקרוא את הספר, וזה חבל לי, כי אני רוצה שתקרא את הספר. זה ההסבר השני. אבל הטענה הראשונה של הרמב״ם היא קצת מוזרה. מה זאת אומרת? זאת אריכות אין צורך בה. וכי הרמב״ם לא שמע את דברי הברייתא דכאן, שהאומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אם כן, ראוי להגיד דבר בשם אומרו. כנראה שהרמב״ם מחלק באומר דבר בשם אומרו בין דברים שהם דברי תורה לבין דברי מוסר וחוכמה כלליים. שבדברי מוסר וחוכמה כלליים אין צורך להזכיר את שם האומר. מה שאין כן בדברי תורה שיש הכרח להזכיר את שם האומר, למרות שלכאורה הראיה שממנה למדו שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, זה דווקא לא בדברי תורה אלא ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ושם זה לא היה דברי תורה. אבל לפי כן כנראה שהרמב"ם מבין, כיוון שזה כתוב ב-48 דרכים שהתורה נקנית בהן, שזה שייך דווקא ללימוד תורה. וכאן צריך לברר מהו ההבדל בין דברי תורה לבין דברי חוכמה. אגב, יש לציין שגם הרמב"ם בספר משנה תורה, שזה ממש דברי תורה, איננו כותב את שם האומר. נכון? הוא אומר על אחר כך וכך, הוא לא אומר אם זה מרבי עקיבא או מרבי ישמעאל או רבן שמעון גמליאל. הרמב״ם כותב את הדברים כאילו באו מפי הגבורה, אבל זה גם כן מתוך שיקול נוסף כדי למנוע מחלוקת בישראל. כמו הוא רצה שיהיה ספר של חקיקה כללית לאומה, ולכן הוא לא כתב את שם האומר. אבל בכל זאת אני רוצה להבין פה הבדל שיש בין דברי תורה לבין דברי חוכמה. אגב, למה המזגן לא פועל פה? אנחנו פשוט מתבשלים, זה חבל נורא. כן? אני לא רואה את הסיבה לכך. יש משהו? פשוט, אצל הגלדיאטורים בקרקס, הציבור נהנה לראות את צבלו של הגלדיאטור. אנחנו לא רומאים. טוב, אז אם כן, אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, אני רוצה להסביר מה ההבדל בין חוכמה לבין תורה. כשאנחנו עסוקים בחוכמה, בעצם אין שום חשיבות לשאלה מי אומר את דבר החוכמה. כלומר, אדם יכול ללמוד את חוקי הגרביטציה בלי לדעת שום דבר על ניוטון, ואפילו יותר מזה, בלי לדעת שניוטון הוא זה שגילה את חוק הגרביטציה. מדוע? משום שחוק הגרביטציה הוא נכון בין שניוטון מגלה אותו, בין שניוטון לא מגלה אותו. משום שהדברים האלה הם דברי חוכמה כללית. כלומר, אין שום קשר עקרוני, מהותי, בין האופי של האישיות של ניוטון לבין החוקים שאותם הוא מגלה. בעצם אין שום קשר. לכן אין שום צורך שאני אזכיר, אמר ניוטון שהגרביטציה היא פונקציה של יחס הפוך בין ריבועי המסות. כן? אין שום צורך בדבר הזה, אני רק צריך לדעת את הנוסחה. כמו כן גם משפט פיתגורס הוא נכון בין שפיתגורס הוא זה שגילה אותו, בין שפיתגורס לא גילה אותו. תמיד סכום הריבועים של הניצבים יהיה שווה לריבוע של היתר, נכון? במשולש ישר זווית. זה תמיד יהיה נכון, נכון? לכן לא צריך לקלל דווקא את פיתגורס, כשלומדים את זה בתיכון. אפשר לקלל את עצם המציאות, אבל המציאות זה הקדוש ברוך הוא ברא, זה לא יפה לקלל. כן? אז אותה, ולכן באמת אין צורך להזכיר את השם של האומר. מה שאין כן תורה. מהי הגדרה של תורה? מה זה תורה? דבר השם, נכון? דבר השם זה דיבור. יש מישהו שמדבר. אם יש מישהו שמדבר, אז זה חשוב לדעת מי האישיות שלו. כן? כשהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא משתמש במילה היפה, אנוכי, או אני. כן? אנוכי, אני, אלה הם ביטויים המבטאים אישיות. ולא הרי האישיות של זה, כי הרי האישיות של זה. ולכן, גם כשהתורה נמסרת, חשוב לדעת דרך איזה אישיות נמסרה. כלומר, כשזה רבי עקיבא שאומר את זה, או שזה רבי מאיר שאומר את זה, אף על פי שהם אמרו את אותן המילים, אבל לא הרי המשמעות של המילים האלה כשהם נמרים על ידי האישיות רבי עקיבא, כי הרי אותם המילים שנמרים על ידי האישיות רבי מאיר. כן, בבקשה. אנחנו לא שואלים על האישיות של אלוהים, למה? הוא כל הזמן מדבר על האישיות שלו. הרי אנוכי, ראשי תיבות, אנא נפשי כתביתי הבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. מה הבעיה שלך? אנחנו לא שואלים על אלוהים מי הוא ומהו. אתה מדבר על העצמות האלוהית, עצמותו. אבל הקדוש ברוך הוא לא מופיע לפנינו בעצמותו, הוא מופיע לנו דרך רצונו. דרך איזה הופעה הוא מופיע? הופעת הרצון, נכון? כן או לא? מה זה רצון? זה אישיות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מופיע לפנינו כבעל אישיות. הוא לא אומר, מה שהוא הוציא אותך מארץ מצרים, אלא אנוכי הוצאתי לך מארץ מצרים. אני בתור אישיות, ולכן אתה צריך לדעת אותי. כן? כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אמת או לא אמת? ולכן, מה? איפה הוא גר? נודע ביהודה אלוהים, בישראל גדול שמו, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. תרגום עברית מודרנית, הוא גר בציון. בסדר? מה הכתובת של הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה לשלוח לו פקס? שלח להר הבית, לקודש הקודשים. שמה הוא נמצא. אבל האמת היא שגם אצל הצדיקים, איך כתוב? את האלוהים יתהלך נוח. תרגום לעברית מודרנית, אם אתה רוצה לדעת איפה האלוהים נמצא, לך לנוח, שמה הוא נמצא. את האלוהים יתהלך נוח. אמת או לא? אתה אומר שזה שיעור שאני אמרתי היום?
לא, רב אחר.
רב אחר, רגע. אתה אומר, רב אחר אמר שיש במחקר נטייה לייחס את דעותיהם של חכמי ישראל לאישיותם הפרטית. ושצריך שתהיה זהירות עם זה. עכשיו, אומנם אינני יודע מי הרב שהעביר את זה, אבל שמת לב שאני דווקא מסכים איתו. כי הרב ההוא, אני לא יודע מי הוא, לא אמר שזה דעה פסולה, הוא אמר שזה דעה שצריך להשתמש בה בזהירות. אני אסביר למה הכוון. אם אתה בא מתוך עמדה שאומרת, תשמע, רבי עקיבא צריך להבין איזה צרות עברו עליו, איזה חוויות הוא עבר, ולכן הוא אמר מה שהוא אמר. כן? אז זה לא רציני. למה? אתה הופך דברי אלוהים חיים לדבר מקרי, שתלוי בנסיבות מסוימות של החיים שלו. בסדר? לעומת זה, אתה יכול להגיד, לא. רבי עקיבא, הוא מגלה דבר עליון. חלק אינטגרלי של התורה, של רצון השם, והוא זכה דרך המאורעות של חייו לגלות את הממד הזה. אבל זה שוב, גם לפי מה שאני אומר, זה עובר דרך הנוסחה של האישיות שלו. בוודאי, האומר דבר בשם אומרו, כלומר אתה צריך לדעת מי הוא האומר. ברור? כלומר, זה מכלול שלם. כשהרמב״ם אומר משהו, זה שזה קונוטציה אחרת לגמרי מאשר כשהרשב"א אומר את אותו משהו. אני אביא לך דוגמה. יש מחלוקת בשולחן ערוך, הלכות שבת, סימן שין זין. האם בשבת מותר ללמוד לימודי חול, חוכמות? מי אומר אסור? הרמב"ם מביא שתי דעות. השולחן ערוך מביא שתי דעות. הוא מביא שיש אוסרים ושיש מתירים. בסדר? מי האוסרים? הרמב"ם. הוא האוסר ללמוד לימודי חול בשבת. מי המתיר? הרשב"א. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. אתה שומע מה שזה אומר? כשאתה שומע ש... אם היית שומע שהרשב"א או הראש אוסר ללמוד לימוד חול בשבת, מה היית אומר? נו, כמובן. הם נגד זה גם ביום חול. אבל אם אתה שומע שהרמב״ם שיודע את הערך של הלימודים האלה וחושב אותם כחלק אינטגרלי של דעת אלוהים, בכל זאת עושר בשבת, יש איזה קונוטציה אחרת לגמרי. אתה מבין את הדעה שלו אחרת. בסדר? למה הוא אומר את זה? הוא עושה, כי הוא חושב שבשבת צריך לעשות רק בדברי תורה. בדברי הנביאים ופירושיהם, כך הוא אומר. הוא אפילו לא אומר דברי תורה. בפירושו למשנה הוא כותב דברי הנביאים ופירושיהם. מעניין למה הוא כתב את זה ככה. כן? כנראה שהרמב״ם סובר שיום השבת זה יום של הנבואה. לכן יש הבדל מהותי, כמו שיש הבדל בין ישראל לעמים, בין הנבואה לבין החוכמה, אז כך, בין השבת ליום חול. כן? זה התפיסה של הרמב״ם את השבת. כן, בבקשה. לא משנה, לא משנה, איך שלא תסביר. אבל בכל מקרה, יש משמעות לאישיות שאומרת את זה. בסדר? הרקע של...
תמיד אני אוכל למצוא משהו הפוך.
בסדר, אבל מציאותית ככה זה עבר. עכשיו, זה לא שהרמב״ם מושפע מכל מדעות שבזמנו. אבל הרמב״ם בעצם אמר את זה מתוך שהוא קרא את זה בגמרא. ככה הוא הבין את המשנה, ככה הוא הבין את הגמרא. אבל זה לא במקרה שהוא הבין ככה את המשנה ואת הגמרא. בסדר? לכן יש חשיבות גדולה לדעת מי האומר. כן, אני אביא לכם משל משפט מאוד מעניין. אתם תגידו לי מי אמר את המשפט הזה. מישהו שכתב את זה, התפיס את זה. אמר, הקשר שלנו לירושלים הוא למעלה מכל רציונליות. מי אמר את המשפט הזה? עוד ניסיון? מה? הרב קוק, עוד ניסיון? ישעיהו ליבוביץ', יפה. ישעיהו ליבוביץ' כתב שהקשר שלנו לירושלים למעלה מכל רציונליות. אתה קורא את זה, אתה אומר, וואי, זה נהיה קוקיסט. פשוט אתה לא יודע לקרוא אותו. שאלו אותו את השאלה, האם מותר יהיה במסגרת הסכם שלום עם הערבים למסור חלקים מירושלים, או למסור את ירושלים. ענה ליבוביץ', הקשר שלנו לירושלים הוא למעלה מכל רציונליות, ולכן זה נוגע רק לנו, ולכן אסור שטענה כזאת תשמש כחלק מהטיעונים במסע ומתן, ולכן אם נצטרך בשביל השלום לוותר על ירושלים, לוותר על ירושלים. עכשיו אני רוצה שתבינו מה הרציונל שמאחורי הדברים האלה. מאחר וירושלים זה קשר לא רציונלי, אין לזה שום משמעות. מכיוון שלזה שום משמעות, אל תערב את זה בפוליטיקה. לעומת זה, לפי הרב קוק, כשהרב קוק כותב, למשל, איך הוא כותב? אי אפשר להוציא אל הפועל את עומק חיבתה של ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, וכו' וכו'. הרב לא מתכוון להגיד שאין משמעות לקשר לארץ ישראל ולירושלים, אלא להפך, הוא אומר, יש לזה הרבה מאוד משמעות. ההתחלה של זה היא למעלה מן הרציונליות. ההתחלה היא כל כך על רציונלית, שזה נותן משמעות לכל המשמעויות הרציונליות. ולכן זה מאוד קשור אלינו ומאוד חשוב לנו, ולכן לא נוותר על ירושלים. מה אני רוצה לומר? אותו משפט, כשהוא נאמר בהקשר מסוים, יש לו משמעות הפוכה מאשר כשהוא נאמר בהקשר אחר. זה המשמעות שלה, אומר דבר בשם אומרו. כן.
לכן אפשר ללמוד תורה שבעל פה בכתב?
לכן אפשר מה ללמוד?
תורה שבעל פה בכתב.
נכון, דברים שבכתב אתה רשאי לומר בעל פה, כי ברגע שבכתב אתה בכלל לא מבין אותם. הראיה, מאז שנכתבה המשנה אף אחד לא מבין אותה. נכון? כמה ספרים נכתבו מאז כתיבת המשנה כדי לפרש את המשנה? עשרות אלפים. כן? חבל, לפני כן לא היה אפילו ספר אחד. אז איך למדו תורה שבעל פה? בעל פה, לא היה צריך ספר. כן? האם לפי מה שהרב אמר אפשר לדעת את השם באופן שלם כאישיות? האם זה זהה, והאם זה זהה לדעת את רצונו? תראה, עצם הביטוי לדעת באופן שלם איננו תואם את הביטוי לדעת אישיות. כי אישיות היא בהגדרה אינסופית. ישות אתה יכול להגדיר. אישיות אתה לא יכול להגדיר. למשל, אם אתה הולך ברחוב ואתה רואה משהו שעליו יש קומטה, איזה נשק מאחורה, נעליים צבאיות, מדהים. מה יש לפניך? חייל. נכון? חייל. אתה אומר, חייל. אבל אם הבן אדם פתאום הופך את הפנים שלו, הוא מסתכל עליך. איציק. עכשיו, ההגדרה של החייל היא מאוד ברורה. הוא משהו. הוא דבר שממלא תפקיד בתוך מכונה כוללת, הצבא. האישיות שלו היא משנית לחלוטין לעומת הדבר הזה. לכן אפשר להגדיר בצורה מאוד ברורה מה זה. אבל ברגע שאתה רוצה לדעת מי זה, אין גבול. זה אין סוף. לכן השאלה, האם אפשר לדעת את השם באופן שלם כאישיות, זה מילים שהם תרתי דסתרי. ברגע שאני מגדיר אותך, אני כבר לא מכיר אותך כאישיות. זה כמו שאם נשאל אדם, תגיד, מדוע אתה אוהב את אשתך? אתה יכול לתת הגדרה ברורה, תשובה ברורה? אם הוא מסוגל לתת תשובה ברורה, אז זה מתחיל להיות בעיה. בסדר? השאלה ההמשכית, והאם זה זהה ללדעת את רצונו? כן. אז אם כן, הבנו מדוע בתורה יש חשיבות לאמירה מי הוא האומר. עכשיו מה שמעניין, לא, לפני משהו מעניין, אבל אני עוד לא הבנתי את הביטוי. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. לעולם? העולם צריך גאולה? תגידו לי, העולם בגלות או בגאולה? העולם בגלות. מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא, נכון? אלוהים. מאז שהוא ברא את העולם, העולם מגלה אותו או מסתיר אותו?
מסתיר.
אם כן, העולם בגלות. גם הקדוש ברוך הוא בגלות. הקדוש ברוך הוא גולה מעולמו, העולם גולה מהקדוש ברוך הוא. אם כן, העולם זקוק לגאולה. נכון? שאלה קטנה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם?
עשרה מאמרות.
אז כמה הסתרות יש בין הקדוש ברוך הוא לבין עולמו? עשר הסתרות, נכון? הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו דרך עשרה מאמרות. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי לפרוץ את המסך הזה? נתן לנו את עשרת הדיברות. כלומר, הוא קדח עשרה חורים בתוך ההסתרות כדי שנכיר אותו. אז הוא הפך את המאמרות לדיברות, נכון? האומר דבר בשם אומרו, כלומר, ההופך את המאמרות לדיברות, מביא גאולה לעולם. כלומר, העולם נגאל מבדידותו על ידי הפיכת המאמרות לדיברות. כלומר, המאמרות זאת אמירה רכה. האמירה הרכה גורמת לאיזה מין מיסוך בין הבורא לבין הנברא. הדיבור, לעומת זה, אומרים חז"ל, זה ביטוי של לשון קשה. הדיבור זה קשה. כאילו הקדוש הוא פורץ את הגבול של המציאות כדי להתגלות. וזה מאמץ מיוחד לומר דבר בשם אומרו. כשאני אומר דבר בשם אומרו, אני מגלה את ההמשך של האישיות של הבורא דרך האישיות של מעבירי התורה עד שזה מגיע אליי. ולכן אומר הזוהר, לראות את פני השם, מה זה פני השם? דה רבי שמעון בן יוחאי. כך אומר הזוהר. מי זה פני השם? זה רבי שמעון בר יוחאי. פשוט מאוד, הוא האישיות שמגלה את האישיות. אתה רוצה לדעת מי הוא השם, אז אם אתה יכול לפגוש אותו ישיר, בבקשה. אם לא, תפגוש אותו דרך האישיות שדרכה הוא מתגלה. ולכן זה צודק מה שאומר הזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי זה פני השם. אתה משווה רבי שמעון בר יוחאי, בסדר? אבל מכאן אתה יכול להרחיב את זה לכל הצדיקים. בסדר?
למה הקדוש ברוך הוא בגלות?
הקדוש ברוך הוא בגלות מאחר והעולם מסתיר אותו. אני יכול להסתובב בעולם בלי לדעת שיש מי שברא את העולם. היה פעם איזה גוי אחד בשם לפלס. שמעת על לפלס? כן, קצת למדת. כן, לפלס היה פיזיקאי גדול, והוא המציא את אחת הקוסמוגוניות הראשונות. כלומר, הוא המציא שיטה כדי להסביר כיצד נוצרה מערכת השמש. על איזה ערפילית שהתקבצה וכו' וכו'. והוא נתן על זה הרצאה בפני אדם בשם, ממוצא קורסיקאי, בשם נפוליאון, כן, בונפרטה, כן, שבזמנו הפנוי גם היה קיסר. אז לפלס נתן הרצאה בפני נפוליאון, ועם לוח וגיר בפני כל החצר של המלך, והסביר כיצד נוצרה מערכת השמש. שאל אותו נפוליאון, ואיפה אלוהים בכל זה? ענה לו לפלס, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. היפותזה השערה, כן? לא זקוק. כלומר, אם אתה צריך את אלוהים כדי להסביר תופעות, אני יכול להסתדר בלי זה. כלומר, העולם יש לו היגיון פנימי כזה, שמסתיר את מי שברא אותו. אתה שואל איך זה מסתדר עם הרמב״ם, כלומר איך לפלס מיז לחלוק על הרמב״ם? לא, אני אסביר לך בדיוק, לא, בסדר, הבנתי את השאלה. אתה שואל איך זה מסתדר מה שאני אמרתי עכשיו עם מה שהרמב״ם אומר, שתתבונן בבריאה ומתוך כך תכיר את השם. נכון? לכאורה זה סותר לחלוטין, נכון?
זה לא סותר בכלל.
איפה ראית ברמב״ם שההסתכלות בבריאה מגלה לך את השם? הלכות יסוד התורה, יפה מאוד, פרק? לא, זה בדיוק העניין, פרק ב'. וזה כל ההבדל. מה כתוב בפרק א'? יסוד היסודות ועמוד החוכמות. לידע, שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא. אני אמרתי אמונה? אני עוד לא יודע, אני פשוט לא גמרתי לקרוא את ההלכה ברמב״ם. אם תתן לי... אולי הרמב״ם בהמשך ההלכה יגיד לנו את התשובה לשאלה. בסדר? יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ לא נמצאו אלא מהמיטת הימצאו, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, ייבטלו כל הנמצאים, אין כל דבר יכול להימצאות, ואם ייבטלו כל הנמצאים, לא ייבטלו לביטולם, שהוא אינו זקוק להם והם זקוקים לו, והוא שהכתוב אומר, והשם אלוהים אמת, הוא לבדו האמת שאין אמת כאמיתתו, וידיעת דבר זה, אתה שאלת אותי מאיפה יודעים, וידיעת דבר זה, מצוות עשה שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. אז מאיפה אני יודע? יציאת מצרים, נכון? שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. פרק ב', הלכה א', האל הנכבד והנורא הזה, מה זה הזה? שלמדנו עליו בפרק א', מצווה לאהבו וליראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא. וכיצד ידרך לאהבתו ויראתו? כשיתבונן האדם וכו' וכו'. זאת אומרת, אחרי שאתה יודע על מציאות הבורא, אתה מתבונן בעולמו, אז אתה אוהב אותו ויראה אותו. אבל לא עצם ההתבוננות בבריאה היא המלמדת אותך על קיומו. אתה אומר שאברהם אבינו, אתה אומר שאברהם אבינו הגיע למציאות השם, אתה אומר שלפי הרמב״ם, אברהם אבינו הגיע לידיעת השם מתוך התבוננות בבריאה. כן? בוא נסתכל במדרש. בוא נסתכל רגע אחד במדרש. שניכם שמה, אני יכול להתערב בשיחה שלכם? הרמב״ם, המדרש אומר כך, שאברהם הסתכל על השמש, אמר, וואלה, זה אלוהים. שמש שקעה, אמר, לא יודע, ופתאום רואה את הירח, אומר, הירח אלוהים. באו העננים, כיסו את הירח. אמר, הענן אלוהים. באה הרוח, פזרה את העננים, אמר, הרוח אלוהים. ואז שם לב שיש רוח בקרבו. ואז נשאר נבוך. אז לאן הגיע אברהם? למבוכה. הוא הגיע לספק. משל לאדם שהיה הולך בלילה אפל, וראה בירה דולקת. אמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. לא, מתוך המבוכה הגיע לספק. אפשר בירה זו בלא מנהיג. ראה, תשמע את המדרש עד הסוף. אמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. כלומר, מה נוצר בנפש של אברהם? איזשהו ספק. משהו לא יציב, שאיננו מוצא את יישוב הדעת שלו. הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כלומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, אתה השארת את מקום פנוי בתוך ההכרה שלך, אז עכשיו אני בא. כלומר, אברהם לא הגיע למסקנה, אם כן יש אלוהים, אלא אברהם הגיע ל, אם כן יש אפשרות שיש אלוהים. ואם יש, אז הוא ידבר איתי. דיבר איתו. בסדר? ראיתי? כלומר, אברהם לא היה פילוסוף. מה? הרמב״ם לא סובר כמו המדרש. זה נכון. כן. מה?
עם עשרה מאמרות, עם עשרה הסתרות, בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, בלעדיהם, הוא לא היה מוסתר בכלל, אז היה קשר ישיר, אבל אנחנו...
אלמלא עשרה הסתרות, אז לא היה עולם. הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו כדי שיהיה עולם. יש פה שאלה. האם ההסבר של הרב, אלא אומר דבר בשם אומרו, הוא כדברי הרב בעל הנסיך הקטן, שרוצה לתת משמעות לדברים החשובים לו. כיוונת לדעתי. כן, מה?
אבל בכל זאת, אדם לא יכול להסתכל בבריאה, לראות בניסים הגדולים שמתקיימים.
איזה ניסים יש? אני רואה רק טבע.
הטבע,
זה מערכת אוטומטית.
יכול להיות שיתוש תמצא מברד מכלום, מאיזה רפץ גדול?
כן.
יכול להיות דבר כזה?
כן.
יכול להיות שיהיה לו רצון, שיהיה לו התפתחות כזאת של חיות?
כן. אמנם זה אולי לא סביר, אבל אני אסביר לך משהו. בוא אני אסביר לך משהו. לא, אני אסביר לך משהו. מדוע כשאתה מסתכל על היתוש אתה מגלה את אלוהים? אתה יודע למה? כי אתה כבר שמעת על אלוהים. כלומר, המסורת הדתית הרגילה את נפשות בני האדם למושג הזה של אלוהות, ולכן כשאני מסתכל בעולם אני מגלה את מי שאמר והיה העולם. היום זה קורה לי, אחרי אלפי שנים שנביאי ישראל מדברים. ולכן יש הרבה אנשים אומרים, תשמע, אני הסתכלתי, למדתי ביולוגיה, למדתי פיזיקה, זה נפלא, יש מי שברא את כל זה. אבל תדע לך, שלפני שדברי נביאי ישראל התפשטו בעולם, לא היה פילוסוף אחד שחשב ככה. אלא כולם היו פנתאיסטים. זיהו את הטבע עם אלוהים. פשוט מתוך דבריהם. למשל, הנה, הפילוסוף הראשון, טלס, ממילטוס. כן? כמה זמן הוא חי?
לא אתאיסט.
לא אמרתי שהוא היה אתאיסט. אמרתי שהוא היה פנתאיסט. רגע, 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 רגע. כמה זמן חי טלס ממילטוס? כן, 100 שנה. חוץ מזה הוא היה רווק, אז היה לו הרבה זמן לחשוב. אז הוא, לא, תבין משהו מאוד מעניין. הוא אדם רציני מאוד, שחושב במשך כמעט 100 שנה, והמסקנה שהוא מגיע אליה, זה שהטבע זה אלוהים. הוא לא מסוגל למחשבה טרנסנדנטית, נבדלת. כן? קוראים לזה פנתאיזם, המחשבה הזאת, שאומרת שהטבע זה האלוהים. בסדר? לא רק הוא, אלא כל הפילוסופים שבאו אחריו. עד אריסטו, כולם היו פנתאיסטים. חלק היו אתאיסטים, אבל כמעט כולם היו פנתאיסטים. המחשבה שאפשר להוכיח מציאות של אלוה נבדל, זה קורה רק החל מגלות בבל. כשדברי נביאי ישראל מתחילים להתפשט בעולם, אז באים פילוסופים ומוכיחים שיש אלוהים. איך אפשר להרחיב בנושא הזה? לא יודע. זה שאלות שאני לא יודע לענות עליהן. לא יודע, מה זה איך אפשר להרחיב בנושא? לא יודע איזה ספר. זאת היא מציאות. אפלטון, בדיוק, אפלטון היה גם כן פנתאיסט, לא פחות. הוא זיהה את האלוהות עם השמיים. בסופו של דבר. אין אלוה נבדל שממנו מתהווה הכל. אלא להפך, הדמיורגוס, מה שאומר, האל הבורא הוא אל קטן, שמביט באידאות שמעליו, ועל פיהם, הוא בורא את העולם. כן.
אפשר שיש
כאן. אני לא ראיתי מישהו זה ככה אצלו. מה? אתה אומר ככה, האם אפשר לאדם בנימנו שפותח את האפשרות למציאות השם ואז השם מדבר עמו? זה כמו שאני אמרתי. אתה אמרת שאדם בימינו יוכל להיות פתוח לאפשרות של מציאות השם ואז השם ידבר עמו. ביחס שווה לאברהם. אני לא רואה איך. יחסית לאברהם. כן, אני לא רואה איך. כלומר, האלוהות מתגלה אל האדם דרך הדיבור. והדיבור כבר מזה 2400 שנה הפסיק. אנחנו, אין לנו נביאים היום. רק רגע, יש פה שתי שאלות. שלום לכבוד הרב. טוב, יש פה משהו, השואל נקרא לא ברור, אבל אני לא רואה את השאלה שלו. שלום לכבוד הרב. לא הבנתי מה ההבדל בשפה העברית בין דיבור לאמירה. דיבור זה לשון קשה, אמירה זה לשון רכה. אפשר לחזור על הנסיך הקטן בבקשה? כן, הנסיך הקטן דן ב... כלומר, בדברי רבו, אנטואן דה סנט-אקזופרי, הוא דן בשאלה, מי זה החבר שלי? כן? אז שם כתוב בספר הנסיך הקטן, שאם יש לך חבר, אז מה, תגיד לה, למשל למבוגרים, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות והוא אוהב פרפרים, אז מה הם יגידו לך? אחד הוא גר, כמה הוא שוקל, כמה מרוויח אבא שלו. עכשיו, מה המחלוקת ממכן בין הילדים למבוגרים? הילדים רוצים לדעת מה הוא. יש להם הגדרות, ההגדרות הן כמותיות. אפשר לדעת כמה הוא שוקל, איכן הוא גר וכמה מרוויח אבא שלו. כל השאלות האלה הן מתייחסות אל האובייקט. מה שכן, הנסיך הקטן רוצה להכיר את האישיות של החבר. והאישיות אין לה גבול, אין לה הגדרה. אבל היא נפגשת עם מי? דרך הפנים של החבר שלו. לכן שם הוויה נקרא בתורה בשם פני השם. השואל נקרא לו ברור, שלום לרבנו הגאון. לפי דברי הרב, כל אדם מישראל צריך ללמוד את הזוהר כדי להכיר את השם? יש בזה משהו, כל אחד צריך להיות נביא כדי להכיר את השם, אנחנו לא נביאים, אז יש לנו שריד. השריד זה הזוהר, אבל אי אפשר שכל אחד ילמד את הזוהר. אבל החכמים צריכים לשים את הזוהר בדבריהם. כן, כמו שהפטדיון אמר, חכמים שימו את הזוהר בדבריכם, כדי שתצאו מן הגלות. כבוד הרב שלום, האם הבעיה העיקרית בדברי ליבוביץ' היא חוסר המשמעות לדעתו של האי רציונליות? נכון. כן.
בשיעור אחר של הרב אמרנו שהבירה החלה בעולם, בעצם עם התהפכות הנבואה.
נכון.
שאמרנו שעשינו אפילו הקבלה, שזה יצטרפו כאן וכו'. הרגע אמרנו שהבירה... שלנו פילוסופיה
אנטיסטית,
היא בעצם
מגיעה בתקופה של... בוא נחזור על שאלתך. אתה אומר ככה, שאני מצד אחד אמרתי שהכפירה התחילה, כמה אמרתי בשיעור אחר, שהכפירה התחילה ברגע שהיא הפסיקה הנבואה. וכאן אני אומר שהכפירה של הפילוסופים האלה התחילה בתקופה של לפני הסתלקות הנבואה. תשובה. מתי חיית אלס? יש דבר אחד, תאריך ברור, הוא חישב ליקוי חמה מלא שהיה בשנת מינוס 589. מינוס. לספירה הנוצרית. כלומר, בשנת 589 לפני הספירה, חישב תלס ממילטוס ליקוי חמה מלא. זכור את המספר הזה, 589. שאלה. מה קרה בעולם בשנת 586 לפני הספירה? מה שלוש שנים אחר כך? חורבן הבית הראשון. יפה. זאת אומרת, הופעת הפילוסופיה סמוכה לסילוק הנבואה. כי מחורבן בית ראשון ואילה, אומנם יש עדיין נביאים, אבל זה שרידי שרידים. זה כבר הנבואה בהסתלקות, כמו שירמיהו, שחי באותה התקופה, אומר שיפסיקו הנביאים. הוא כותב את זה... לא זוכר, אבל הוא כותב. בסדר? יש אפילו פסוק בתהילים, אין עוד נביא ואין איתנו יודע עד מה. כן, ולכן ירמיהו אומר, זה אני זוכר, כן, איפה זה כתוב, השם עוזי ומה עוזי, אליך יבוא מאפסי ארץ, כל חכמי ארץ, למור, שקר נחלו אבותינו, הבל הם מה ואין במוי. למה הפילוסופים שלא שמעו על הנבואה היו פנתאיסטים ולא אתאיסטים? הרי לכאורה אתאיזם הוא יותר הגיוני, חוץ מזה היום ידוע שהייתה דיזהרמוניה ראשונית שממנה נברא העולם, האם זה לא מצביע על רצון? עיין ערך לייבניץ? וואו. טוב, נפרק את השאלה לגורמים. מה ששואל ידידנו היקר, עידו הלבירות, תמיד שם דגש בלם, אני לא יודע למה, השאלה הראשונה היא, למה הפילוסופים שלא שמעו על הנבואה היו פנתאיסטים ולא אתאיסטים? הם היו פנתאיסטים ולכן הם היו אתאיסטים. כי מי שאומר שהטבע זה אלוהים, אז אין לו אלוהים. הרי לכאורה אתאיזם יותר הגיוני, אז אני אמר על זה. חוץ מזה, היום ידוע שהייתה דיזהרמוניה ראשונית שממנה נברא העולם. האם זה לא מצביע על רצון? עיין ערך לייבניץ. נהי ככה. לפי השיטה, התיאוריה המדעית, אני מדברת על המפץ הגדול. איך זה התחיל? יש מסה שהלכה והתפשטה, נכון? אם היא מתפשטת, אין שום סיבה שהיא לא תתפשט בצורה שווה. נכון? כן? זה הולך ומתפשט. אז איך פתאום נעשו גושי חומר, פה חומר ופה ריק? איך נעשו גבישים? הייתה איזושהי אי-סדירות ראשונית בקרינה. מה המקור של האי-סדירות? כן, בעצם, אתם יודעים איך עושים קוסקוס? ראיתם איך עושים קוסקוס או לא? ראיתם או לא? כן, מערבבים, לא, 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 איך מבשלים אותו, איך עושים אותו? לוקחים סולת, לוקחים קצת שמן, מתחילים לסולת. ואם עושים את זה גרוע, נעשים גושים. נכון? אז בעצם לפי התיאוריה הזאת, קוסמוס הוא קוסקוס שלא הצליח. כלומר, מאיזושהי סיבה הייתה דיזהרמוניה, כלומר משהו הפסיק, נשבר בהרמוניה של הקרינה, ומזה נעשה העולם כפי שהוא לפנינו. עכשיו, השאלה היא, אז מה שהשואל אומר, יכול להיות, אם כן, שהדיזהרמוניה הזאת מורה לכך שיש רצון מאחורי הבריאה. נכון? כמו שאמר למשל הפילוסוף לייבניץ, וזה במה שהוא מתכוון, שזה שאנחנו רואים שיש פרחים אדומים ויש פרחים כחולים, זה סימן שיש בעל רצון שהחליט שזה יהיה כחול וזה יהיה אדום. זו הייתה ההצעה שלו. אז אם כן אפשר דרך ההתבוננות בבריאה, דרך הדיזהרמוניה הראשונית, להכיר בזה שיש בעל רצון מאחורי העולם. ולא כמו שאני אמרתי לפני כן, שההסתכלות בטבע היא מורה, איננה מורה על מי שאמר והיה העולם. עד כאן השאלה, הבנתם את השאלה שלו?
כן.
תשובה, זה לא רע, אבל א', זה לא הוכח באופן מוחלט שיש דיזהרמוניה. דבר נוסף, גם זה אפשר להסביר מתוך הרמוניזציה יותר כוללת. אבל אתה צודק, שאם הייתה לנו ראייה מוחלטת שיש דיזהרמוניה במציאות, זה היה קרוב להוכחה שיש בעל רצון. אגב, קדם לך בזה רבנו הרמב״ם במורה נבוכים. שהרמב״ם שמה שואל, האם אפשר להוכיח שהעולם נברא? כלומר, הכוונה שיש בעל רצון מאחורי העולם. והרמב״ם שמה מציע, הוא אומר, אמנם אין לי הוכחה מוחלטת, אבל עצם העובדה שאנחנו רואים שהפיזור של הכוכבים איננו אחיד, זה ראייה לזה שיש בעל רצון. כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים. כלומר, מה? למה יש פה הרבה כוכבים ופה מעט כוכבים? אז זה סימן שיש מישהו שפיזר את זה. מה? כי אם זה היה על פי הטבע בלבד, אומר הרמב״ם, לא הייתה סיבה שהפיזור לא יהיה אחיד. כלומר, לא תתכן מקריות בחוקי טבע הראשונים. מה? ככה סובר הרמב״ם, מה אני אעשה? טוב, אבל יש הערה שלך בהחלט יפה. עכשיו אני רוצה פה להתקדם במשנה. האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. שנאמר. מה נאמר? ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. מה היא אמרה לו? שמכאן ותרש רוצים להרוג אותו. עכשיו, ישאל אותה המלך, מה הקשר שלך למרדכי? בוא נחקור את זה קצת יותר. מרדכי, אני יודע שהוא יהודי. אז את יהודיה. סביר. אם אתה סובר, אם את קשורה למרדכי, אז כנראה שאת יהודיה גם כן. אבל אז בזה נתגלה הסוד שמרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. כלומר, היא גילתה את הסוד, ועל ידי זה הגיעה גאולה. זה המקור לזה, שמה שאמרו המקובלים בספר הזוהר, שהגאולה תבוא על ידי לימוד ספר הזוהר. כלומר, מה עושה ספר הזוהר? הוא מגלה את מי שמסתתר בתורה. אז גם פה אנחנו רואים שגילוי סתרי תורה, כלומר, גילוי הסוד, הוא זה שהביא לגאולה של פורים. עכשיו, השואל קורא לעצמו טלס, והכתובת, שוב פה זה שווה, הוא השקיע בן אדם, הכתובת לא יודע הכל כאן מים. אתם יודעים למה? טלס אמר הכל מים. טוב, האם דברי רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, היזהרו של תאמרו מים מים, מכוונים כנגד הפנתאיזם בכלל וטלס בפרט? לא נראה לי שרבי עקיבא יש לו התמודדות עם שיטה כל כך קדומה, אבל גם אולי, אבל נראה לי שרבי עקיבא התכוון לדברים יותר עמוקים מזה. טוב, אבל יפה. טוב, בזאת סיימנו את ה-48 דברים שהתורה נקראת בהם, ונוכל להתחיל בעזרת השם בשנה הבאה למאסר בהמה את המשנה הבאה. טוב, להתראות. שבוע הבא אין שיעור.